דף עין א', עמוד ב', שורה תשיעית מלמעלה. אנחנו למדנו אתמול במשנה בדף עין עמוד ב', הפסקה האחרונה במשנה, אומרת שמה המשנה מלווה ישראל מאותיו של אקום, מדעת האקום, אבל לא מדעת ישראל, ואמרנו שבעזרת השם בגמרא יבוארו הדברים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מלווה ישראל מאותיו של נוכרי מדעת הנוכרי, אבל לא מדעת ישראל. כיצד? ישראל שלווה מאות מן הנוכרי בריבית, הוא ביקש להחזירם לו, מצאו ישראל אחר ואמר לו, תנם לי ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו. על זה אומרת הברייתא, אסור. למה זה אסור? מכיוון שבפועל מה שקורה, הראשון, הלווה הראשון ממשיך להיות לווה של הנוכרי, והישראל השני הוא נהיה לויבה של הישראל הראשון. אז זה מה יעשה היום? הוא מעלה לו ריבית כדי שהוא יוכל לשלם את הריבית שלו לגוי. שורה תחתונה, הוא מלווה בריבית, אסור. מה קורה? ואם העמידו אצל נוכרי, אם הוא לקח אותו לגוי וביקש מהגוי להעביר את ההלוואה שלו, ועכשיו ההלוואה תהיה של הישראל השני כלפי הגוי, אז מותר, אין לנו שום בעיה. רש"י אומר שכיוון שהוא נותן את זה במצוות הנוכרי, אז הוא בעצם שליח של הגוי, שליח של הגוי לתת לישראל. אם הוא שליח של הגוי לתת לישראל, אז היום זה הלוואה של ישראל מנוכרי, כמו הלוואה הראשונה. הרי מותר ליהודי לתת ריבית לגוי, זה קשר, אבל אין לנו בעיה. הוא מקבל ריבית, רק הוא משלם ריבית. זה לא משנה. ברגע שאני נותן לך הלוואה, ובהלוואה הזאת אנחנו מסכמים שאתה נותן לי כמו שאני נותן לו, אז ההלוואה היא 100. הרי כל חודש זה מתווסף, כל חודש יש תוספת. זה לא שאני לוויתי 100 ואני צריך להחזיר 120, עכשיו אני אומר לך, תחזיר לי אתה 120, אני אתן לו. אז לא היה בעיה, אתה היה באמת מלווה. אני לוקח 100, אני כל חודש צריך להוסיף אחוז. אם אני משאיר אצלי יותר חודשים, אז כל חודש מתרבה באחוז. אז מאיפה אני אשלם את זה? אז אני אומר לך, ישראל השני, לישראל הראשון, אני אתן לך את הריבית שאתה נותן לגוי, אבל עכשיו אני נותן ריבית לישראל, זה אסור. אם הוא ישיר עם הגוי, אין לי בעיה, מותר. יש תוספות שאנחנו עכשיו לא נוגעים בו, תוספות למעלה, מצאו ישראל, אומר תוספות, ואם תאמר מהי עירייה ואני אעלה לך, אפילו אמר אני אעלה לנוכרי אסור, דלא שר אלא בעמידו אצל נוכרי, כפי שתוספות מעריך בדברים. אבל למעשה שורה תחתונה, אומרת הברייתא ברישא, אם היום הישראל הוא שליח של הגוי לתת לישראל השני, מותר. וכן אומרת הברייתא מקרה הפוך, נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית וביקש להחזירם לו, מצאו ישראל אחר ואמר לו, תנם לי את הכסף של אביתי ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו. ועל זה אנחנו באים ואומרים שאם אני מבקש לעלות לך כדרך שאתה מעלה לו, מותר. למה? כי הרי פה מדובר נוכרי שלווה מאות בישראל, ובעצם עכשיו הישראל לווה מהנוכרי שלווה מישראל. אז נוכרי שלווה מישראל מותר לקחת ריבית, וגוי שלוקח מישראל מותר הריבית, אז אין לנו שום בעיה. מצוין, אין שום בעיה. אם האמצעי הוא גוי, אין בעיה. אבל ואם העמידו אצל ישראל, אסור. אבל אם לוקח עכשיו הגוי ומתווך בין המלווה הישראל ללווה החדש הישראל, אז היום המלווה בריבית זה ישראל לישראל. זה איסור ריבית. זה אסור. אומרת הגמרא, תראה, ומה לא? כן. אבל עכשיו הגמרא מבררת. אומרת הגמרא, בישנמה סיפה לחומרה, אלא רישא, כיוון דאין שליחות לנוכרי, אי וניהו דשקיל מיני ריביתא. אומרת הגמרא, אנחנו רוצים לבחון את הדברים. אנחנו עכשיו יוצאים מתוך הנחה, כפי שנוכיח בהמשך, שגוי אי אפשר שהוא יהיה שליח לישראל, וישראל הוא לא שליח לגוי. גוי לא יכול להיות שליח. לומדים את זה ממה שכתוב בתרומה, כן תרימו גם אתם. המילה גם מיותרת, דרשו מזה חכמים, כן תרימו אתם תרומת השם. מה זה גם? מה אתם בני ברית? אף שתוככם בני ברית. מכאן למדנו, יש עוד מקורות. מכאן למדנו שהשליח צריך להיות בן ברית, יהודי. מי שאינו בן ברית, לא יכול להיות לא שליח ולא שולח. זה שני הצדדים. אם ככה אומרת הגמרא, בואו נבחון את זה ביחס לסיפה. בסיפה מה קורה? בא לפה לוי וגוי, ומתווך בין הישראל לבין הישראל. זאת אומרת, המקרה השני בסיפה, מה קרה? בא אותו לווה גוי אל המל וישראל, אומר לו, תעשה טובה. במקום שאני אלוי, ותעביר עכשיו את ההלוואה לישראל השני. אומר לו, הישראל אין בעיה, תעביר לו את הכסף. כשהוא אומר, תעביר לו את הכסף, אבל גוי לא יכול להיות שליח. גוי לא יכול להיות שליח. אז בעצם מי נותן את ההלוואה? הגוי, לא הישראל. אז למין האמת, לא היה צריך לדון פה ריבית. למה זה בכל זאת אסור? באו רבנן והחמירו ואמרו, כיוון שזה נראה, זה לא שליחות, אבל זה נראה כאילו היום הגוי שולח, ישראל שולח את הגוי להיות לא לשלח, והגוי יוצא עבור המשלח הישראל, אז שלא יהיה מכווי כריבית אסור. שומע, אפשר להבין. אפשר להבין, איך אתה רוצה להסביר את זה אחרת? מצוין, אבל איך הוא פרה לו? הוא נתן את זה למי? לישראל אחר. זאת אומרת, שכשהוא מעביר למישהו אחר, אז מי העביר? הגוי. אם הוא היה שליח של שלוחו של אדם כמותו, אתה צודק.
הוא לא שליח, יש לו
שטר. איך? איך? אנחנו יודעים, ביהדות אין במקום. צריך או לעשות קניין, או לפרוע, לעשות הלוואה חדשה. או שאני נותן, או שאני לא נותן. התחדש פרשה מיוחדת בתורה, שלומדים אותה מכמה מקומות, כמו בפסח ועוד. פרשת שליחות, פרשה מחודשת, שהתחדש ששלוחו של אדם כמותו, זה פרשה מחודשת, זה לא דבר נורמל. מה פתאום אתה עושה משהו וזה מתייחס אליי? והרי שליח לדבר עבירה אין לנו, זה פרשה מחודשת שליחות. רגע, אז אם פרשת שליחות זה פרשה מחודשת בתורה, והתורה אומרת כן תרימו גם אתם, זאת אומרת שגוי לא יכול להיות שליח. אז אם אני אומר היום לשגוי לעשות עבורי שליחות, מי עושה את הפעולה? הגוי. עבור מי? עבור עצמו. אין לו יכולת להיות שליח עבור ישראל. אין כזה דבר. אין חיה כזאת שנקרא שליח בגוי. אז אם עכשיו אני אומר לו תיתן, זה שאמרתי לו תיתן, אני הישראל, ככה היה מקרה בפייפה, אני המל וישראל אומר ללוי והגוי, תעביר את זה לישראל אחר, ועל זה כתוב אסור. למה אסור? למה אסור? הוא לא לווה ממני, הוא לווה מהגוי. הרי בחלק הראשון של הפייפה, אם הוא באמת לווה מהגוי, אמרנו שאין בעיה. אז זה שאני אמרתי לגוי, אבל אין כזה דבר, אמרתי. אין דבר כזה. אין פרשת שליחות אצל גוי. ממילא, אומרת הגמרא, אני יכול אבל לקיים את זה. למה? איזה חומרת רבנן. אבל איך תסביר את הרישה? ברישה מה היה? המל וזה גוי. הלוי וזה ישראל. מנסה לתווך הלוי והישראל עם לוי ואחר ישראל. באותו רגע שאומר הגוי לישראל, תלווה את זה אתה עכשיו לישראל השני, למעשה מי עושה את הפעולה? הישראל. אם הישראל עושה את זה, זה ריבית. והברייתא אומרת, מותר, זוהי שאלת הגמרא. אומרת הגמרא, בישלמה סיפה לחומרה, אל הרי שכיוון דאין שליחות לנוכרי, איהו ניהו דשקל מיני ריבית, אז הוא היהודי עצמו שוקל ממנו ריבית. אמר אבונה בר מנוח משמי דרב אחא ברי דרב איקא, אחא במה הסכינן כגון דאמר לו, הניחם על גבי קרקע וייפטר. נאלצת הגמרא לומר שמה מדובר ברישא, שאומר לו הגוי המל ולישראל הלווה, קח את הכסף, שים את זה על הרצפה ושיהיה לך בהצלחה. סיימת, החזרת את החוב. אתה ישראל ב', לך תיקח את הכסף מהרצפה. זה כבר דין דין של הגוי. הישראל סיים את ההלוואה שלו. אנחנו רואים את זה עכשיו גם בסייבה, מה הבעיה? מה השאלה?
הגוי שם את ה...
מה השאלה? נכון, זה המקרה עכשיו, מה השאלה? בקושייה זה היה חומרה, עכשיו זה לא חומרה. זה היה בקושייה, מה אתה אומר? אומר את הגמרא, כמו שאתה מבין. אי אחי, מה אלה מאמרה? שואל את הגמרא, את שאלתך? אומרת הגמאזים, עכשיו הוא שם את החוב והוא נפטר מהחוב ועכשיו זה חוב חדש שלווה ישראל מהגוי, אז מה אני צריך אותך? מה סיפרת לי פה? עונה הגמרא, אלא אמר אף פאפה, ומכוח השאלה הזאת היא חוזרת הגמרא ואומר תירוץ חדש הרבה יותר טוב. אלא אמר אף פאפה, כגון שנטל ונתן ביד. הוא לא שם על גבי קרקע, הוא נתן לגוי, ביד. והגוי ביד נתן לישראל אחר. עכשיו, זה כבר לא פשיטה. קודם הוא שם את זה על גבי קרקע, יח עם האלה מימרה. התשובה הוא לא שם בקרקע, הוא שם ביד של הגוי. והגוי הזה נתן לישראל אחר. ממילא זה כבר פיראון של חוב. שואלת הגמרא את שיטתכם, והקט עם האלה מימרה, הוא עבוד יותר קשה. אז מה חידשת לי? זה הפשט. אז סיים את הלוואה ויש הלוואה חדשה, מה אתה עונה לי פה? עונה הגמרא, מהו דתאים הנוכרי גופי כי אביד הדעת עד ישראל כגמיר ויהיב? אומר רשי, שהרי הוא הביאו אצלו, והו נוכרי שלוחו, ונחמיר מדרבנה למיסר כדי מחמירים על בסיפה. אי כמה רשי חזק. שואלת הגמרא, מה קרה בסיפה? מה קרה בסיפה? היה פה בסיפה נוכרי שלווה מאוד בישראל בריבית. אומר לו עכשיו הישראל, רוצה שהוא יתווך בינו לבין ישראל אחר. מה הוא אמר לו? הוא אומר לו עכשיו, לך ותמסור את זה אתה לישראל אחר בשליחותי. למי לאמת מי נותן את הכסף? הגוי. הגוי, לא הישראל. ואין שליחות לנוכרי. אז למה זה אסור? חומרה. חומרה. אומרת הגמרא, בוא נגיד גם לכיוון ההפוך, ברישה. הייתי סבור, מה היה ברישה? יש פה מל וגוי, לאי וישראל. עכשיו, מלווה ישראל ולאי וגוי. בא הגוי הזה ומביא לווה חדש, ישראל. מי בעצם המתווך? הגוי. המקרה, הנוכרי, הנוכרי הוא המלווה, ברישה. הנוכרי הוא המלווה. ישראל שלווה מאות מן הנוכרי. עכשיו בא ישראל אחר, והישראל הראשון מתווך את הישראל השני למלווה הגוי. היה מקום להבין שבעצם מה קורה פה? הגוי הוא שליח שלי, הוא גם הבעל הבית, אבל למה הוא עושה את זה? בעצם הוא לא סיים את ההלוואה, הוא בעצם מציע רעיון כזה הגוי. אומר הגוי, תשמע, אתה נשאר על אויבה, לא אכפת לי שתעביר את הכסף שלך אלא הוא ישלם לך, אתה משלם לי, שייתן לי את זה ישיר, אבל אתה נשאר על אויבה. זה היה הווה אמירה. מה עוד אתם הייתי בא ואומר שבעצם הגוי פה לא משמש בתור פיראון חוב ותחילת חוב חדש, אלא זה המשך החוב הישן, והלוי ומדרבנה, מדורייתא זה פיראון, אני מקובל עליהם, כי הגוי נותן, הנפה ונתן ביד, אבל מבחינת דרבנן אני דן את זה כאילו זה המשך ההלוואה הראשונה, וזה ימשיך להיות אסור מדרבנן, כי כאילו הישראל הוא המלווה, כמה שמלן שאנחנו רואים פה פיראון וחוב חדש, ולכן לכתחיל המותר גם מדרבנן. ולכן תוסות למטה, כגון שנפה ונתן ביד, אומר תוסות, אומר רבינו תם דאשפת, הוא לא אמרינן סעיפה לחומרה מה ששאלת, כדי אבא אמרינן מעיקרה, אלא מה ירנה מכגון שנטל ונתן ביד שקיבל ישראל המאות מן הנוכרי ונתנם לחברו. וכמה שאולן דלא אמרינן דעת הדנוכי, גמר ומה קרי לי. אין החלה מגם בסעיפה, זה הסיבה שאסור, כי זה הלוואה חדשה, וזה לא המשך הלוואה של הגוי שהגוי מעביר לישראל. אומרת הגמרה זה תירוץ אחד. רב אשי אמר ליישב את הרישה, מלווה נוכרי, לווה ישראל, מביא ישראל אחר, ועל זה אתה אומר שיהיה מותר. ושאלנו למה שיהיה מותר? למה שיהיה מותר? הרי הנוכרי הזה הוא בעצם לא יכול לעשות שליח. אם הוא לא יכול לעשות שליח, אז מי המלווה? הישראל. ואיך הוא מלווה את זה לישראל אחר בריבית? למה זה מותר? אומר רב אשי, כי אמרינן אין שליחות לנוכרי, הנמי לי בתרומה. אבל בכל התורה כולה יש שליחות לנוכרי. אומר רב אשי, אני לא רואה פה קושייה. כן, תרימו גם אתם, זה דין מיוחד בתרומה בכל התורה, זה לא נאמר. אומרת הגמרא, ועד רב אשי ברותא היא, שהגמרא רוצה להגיד על דברי המורה שלא מקבלים, אז הגמרא משתמשת בלשון נקייה ברותא, זה סברה חיצונית. זה תגיד בחוץ לבית המדרש, בבית המדרש זה לא מתקבל. למה? מה ישנה תרומה דלו? למה גוי לא יכול להיות שליח לתרומה? דכתיב, כן תרימו גם אתם, היה צריך להיות אתם. מה זה גם אתם? מה אתם בני ברית? אפשרוכם נמי בני ברית. שליחות לכל התורה כולה, נמי מתרומה גמרין עלה. אומרת הגמרא, את השליחות של כל התורה כולה אנחנו לומדים מאותו מקור. מאיפה? מתרומה. ולכן, גוי גם לא יכול לעשות שליח. אם ככה, אלא דרבה שיברותא היא. אז אם ככה זה סברה חיצונית, ואין אכן נמי גוי לא יכול להעשות ולא יכול לעשות שליח עם ישראל. איקא דאמרי, אמר רבשי תירוץ אחר בהבנתו, כי אמרינן אין שליחות לנוכרי הנמילי אין הוא לדידן, הוא לא יכול להיות שליח שלי, דומיה דתרומה, כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אבל ענן לדידהו, אנחנו לגוי הבינה לו שליח, ולכן ברי שמה מדובר שהישראל הוא שליח של הגוי, של המל והגוי, ואין לי בעיה. אומרת הגמרא, ועד הרבשי ברוטאי, גם זו סברה חיצונית. למה? מה ישנה אינהו לדידן דלא דכתיב, אתם גם אתם לרבות שלוחכם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. ענן לדידהו נמי, מה אתם בני ברית, כאמר אלא עד הרבשי ברוטאי, זאת אומרת שבעצם הדין של תרומה זה בניין אב לכל התורה. ובעצם נאמר פה בניין אב שאומר לנו, דין דה לך לכל התורה כולה. גוי לא שייך בפרשת שליחות, לא להעשות שליח ולא לעשות שליח מישראל. פרשת שליחות לא התחדשה בגוי. רבינה אמר ליישב את הרי שתירוץ אחר, אז דברי רבה שינפלו לנו. אנחנו נשארים עם התירוץ הראשון, שנשא ונתן ביד ומהו דתימה, החידוש שיש לנו בפנים. רבינה אמר תירוץ אחר ליישב את הרי ש. איך מל וגוי אומר ללוי וישראל לתת ללווה אחר ישראל וזה מותר, הרי אין שליחות לנוכרי, אז זה מל ואלף ישראל מלווה למל ובית ישראל. עונה הגמרא, נהיד השליחות לנוכרי לתלי זכייה מדי רבנן איתלי. מי אומר? מי דדעה והקטן. זאת אומרת, אמנם זכייה מטעם שליחות, זכייה מטעם שליחות, ונכון שגוי הוא לא בתורת שליחות, מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית, גוי לא בפרשת שליחות, אבל גם קטן הוא לא בפרשת שליחות. מה המקור שקטן לו בפרשת שליחות? אז רשי אצלנו נוקט, דהי כתב שליחות בגדול, שמה זה נכתב. למה? בראוי לתרום שיהיה הקדש או הקדש ודיבור אוכל, דגבי הקדשות מדרים, איש איש כי דור נדר, בכל מקום מופיע לנו. אז הדין באיש בגדול ולא בקטן. אמנם בגמרא מופיע כמה פעמים בקידושים, בגיטים, יש לנו מה שנאמר לגבי ויקחו להם איש סל לבית אבות, שם נאמר שליחות לגבי קורבן פסח, נאמר איש, כתוב לנו לגבי קידושין, וכך לומדים בגיטין בתחילת פרק שני במסכת קידושין, ושלח ושלחה, מלמד שהוא עושה שליח, שהיא עושה שליח, ששליח עושה שליח, וגם שם כתוב כי ייקח איש אישה, אז שוב מדובר בגדול ולא בקטן. תורת שליחות נאמר בגדול, לא נאמר בקטן. ובכל זאת הגמרא בסוף בבא בתרא מביאה בפרק ג' פשוט שיש מושג שגדול זוכה לקטן. אז הנה אתה רואה שאפילו שאינם בתורת שליחות אבל פרשת שחייה יש להם. אם ככה אומרת הגמרא, קטן לאו אף על גב דלת לשליחות אית לשחייה מדי רבנן עין בית עמוד א', הכנה מי לא שנה. אם ככה את אותו רעיון יש לנו גם בגוי, נכון שהוא לא בפרשת שליחות אבל אפשר לזכות בשבילו. ומכיוון שהיום ישראל א', כשנותן את ההלוואה לישראל ב', הנוכרי מרוויח ריבית, אז זה שחייה, אז זכים לנוכרי, לכן אפשר לעשות. אומרת הגמרא ולא היא, אם זה את שאלה, ישראל עתי בכלל שליחות, אקום לא עתי בכלל שליחות. אומרת הגמרא ולא מתחיל, ישראל קטן הוא בתורת שליחות, הוא עוד לא הגיע לכלל שליחות, אבל יום אחד הוא יהיה בר שליחות. מי שיש לו בפרשת שליחות אז הוא שייך בשחייה. גוי הוא לא שייך לשליחות, הוא מופקע מפרשת שליחות, אז הוא גם לא שייך בשחייה. ואם ככה תירוץ של רבינה נפל, נצטרך להשתרף מהתירוץ הראשון, כגון שנפל ונתן ביד. אומרת הגמרא תנו רבנן, לא מפריע, מי אמר שצריך שהשליח יהיה בר שליחות, בר הדבר? מצאנו את זה בגיטים וקידושים. מי אמר שזה נכון בכל מקום? ויותר מזה, הרי הגמרא נמצאת בתירוץ הרבה יותר חזק, הוא לא בפרשה. פה אתה עושה אותו בר שליחות, רק אתה מוציא אותו בגלל בעיה מסוימת, הוא לא שייך, הוא לא בפרשה. תנו רבנן, ישראל שלווה מאות מן הנוכרי בריבית, החלק הזה וחלק כשר, מותר לישראל לקחת מעות מגוי בריבית, וזקפן עליו במלווה ונתגייר. המלווה גוי, הלויבה ישראל. סיכמו ביניהם ריבית, לפי הבנתנו כרגע ריבית קצוצה מדאורייתא. אלא אם כן מישהו ימצא לי טעם אחר. אנחנו כרגע מדברים על ריבית דאורייתא. ריבית קצוצה. אז מה היה פה? מלווה גוי, לווה ישראל, לימים בא ישראל ועושה לו, בוא נעשה סיכום ביניים. לביתי ממך לפני שנה 100 שקל, אחוז לשנה, סך הכולל 115 שקל, עם הריבית דריבית. 115 שקל. עושים שטר, אני, ראובן, חייב לעבדאללה, 115 שקל. זה השטר. זה השטר. מה שקרה באמצע, שהוא נהיה אחמד בן שרה. ונתגייר. ונתגייר. בא הגוי הזה עכשיו ונעשה יהודי. אם קודם שנתגייר זקפן עליו במלווה, גובה את הקרן וגובה את הריבית. אם קודם כבר עשינו סיכום ביניים והפכנו את זה לחוב, ועכשיו הוא מתגייר, זאת אומרת שמה הוא מתגייר? הוא בא לגבות חובות. חובות שיש לו מזמן שהוא היה גוי. קשר? למה לא? ואם לאחר שנתגייר זקפן עליו במלווה, זאת אומרת שבזמן שהוא נתגייר היה פה 100 שקל ריבית, חוב, ועוד 15 שקל ריבית. אז אנחנו באים ואומרים, סליחה, גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. שים לב, יהודי לא גובה ריבית. לא יהודי, יש עניין אחד שלא מלווים בריבית. וזה אמרנו משנה בדף ע"ה. אסור למלווה, אסור ללויבה, אסור לערב, אסור לעדים, זה עשיית שטר. יש עכשיו פיראון. גם אם אתה עשית שטר, אסור לך לגבות את הריבית. עכשיו הגוי הזה בא לגבות ריבית. ומה מעמדו היום? מה מעמדו היום? יהודי. מה הוא בא לגבות? ריבית. יכול להיות, אבל זה צריך לדבר עם הרב שעשה לו את זה. עוד מחזירה אם זה אתה. יש פה מחלוקת בראשונים, וזה כן אפשר לציין. המגיד משנה, וכך נראה פשטות בדברי הראש, הם לומדים שהריבית שהיה עד שהוא התגייר, מה שאסור לגבות את זה זה דרבנן. פשוט. כל הריבית שהוא צבר בזמן שהוא היה גוי, ועכשיו בתורת גר אני לא נותן לו לגבות, זה מדרבנן. אבל כל הריבית שנוצרה מהרגע שהוא התגייר ועד רגע הפיראון, אוכב הראש איזה ריבית דאורייתא. חולק על זה, זה חידוש, זה חידוש לומר ככה, אבל ככה הם לומדים. הריטב"א בא ואומר שכל הנידון פה זה רק מדרבנן. אומר הריטב"א, בין מהרגע שהוא היה גוי וגם עכשיו שהוא התגייר עד רגע הפיראון, למעשה זה לא ריבית קצוצה מדאורייתא, זה ריבית דרבנן. ורבנן באו ואמרו, כיוון שאתה יהודי, יהודי לא גובה ריבית. ממשיכה הגמרא ואומרת, הכיוון ההפוך אומרת הברייתא, וכן נוכרי ושלווה מעות מישראל בריבית. מה קורה אם הנוכרי לווה מעות מישראל בריבית? אני עוד איתך, אני חוזר אליך. וזקפן עליו במלווה ונתגייר. מה קורה במקרה שנוכרי לווה מעות בישראל בריבית? ושוב עשו את אותו דבר, סיכום כולל, וזקף את זה עכשיו עליו במלווה. זאת אומרת שהגוי עכשיו עשה סיכום, ויש פה 115 שקל חוב. ואז, ונתגייר. פה מי התגייר? הלויבה. לא המלווה, הלויבה. הלויבה. אם עד שלא נתגייר, זקף עליו במלווה, גובה את הקרן וגובה את הריבית, מכיוון שזה סתם חוב, אז זה חוב. חוב מותר ליהודי לגבות חוב מגייר, למה לא? אם מי שנתגייר זקפן עליו במלווה, אז בעצם מה שיוצא שהיום הוא גובה ריבית מאדם שהוא יהודי, גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. רב יוסי אומר, נוכרי שלווה מעות מישראל בריבית, בין כך ובין כך, לא משנה אם הוא התגייר לאחר שהוא זקף או קודם שהוא זקף את זה במלווה, לעולם גובים ממנו ריבית, גובה את הקרן וגובה את הריבית. מצוין. אז למה בראשון רבי יוסי לא חלק? אמר רבא, אמר רב חיסדא, אמר רב הונא, הלכה כרבי יוסי. אמר רבא, מה הייתה עמד רבי יוסי? כדי שלא יאמרו בשביל מעותיו מתגייר זה, וזה תשובה לשאלה. כדי שלא יאמרו בשביל מעותיו מתגייר זה. מה קרה פה? הבן אדם הזה לבא, לא כמו שדיברנו, 100 שקל. לבא 400 אלף שקל. הריבית שלו זה 100 אלף שקל. מה הוא מחליט? נהיה יהודי, מה רע? הוא מתגייר, מחר הוא לא צריך לשלם 100 אלף שקל. יכול להיות שזה לא הסיבה. האמת היא שזה לא הסיבה. אבל יאמרו, אנשים יגידו שלמה הוא התגייר, לא בגלל שהוא רצה לעבוד תחת חוק היהדות. הוא רצה להתפטר מהכסף. אז פה אנחנו באים ואומרים, חידוש אדיר. זה לנו אכפת, זה לא לא אכפת. אז יבואו ויוצאו מחר לאז על הבנים שלו שהם גויים, הם לא יהודים. אף אחד לא יוצא להידבק בו. כל הגירות שלו היה בשביל כסף, זה לא גר, זה גרי הריות. זה נשאר גוי. לאז אדיר יצא על המשפחה, אנחנו לא רוצים את זה. אז זה לא שווה את הריבית. תשמע טוב. תשמע טוב. בטור בקוף עין א', הוא הביא פה את דברי הראש שלנו, אצלנו בסוגיה. והראש אצלנו בסוגיה בא ואומר, לא רק שהוא משלם את הריבית שהיה בזמן שהוא היה גוי עד שהוא התגייר, אלא גם את הריבית שצריך לשלם מהיום שהוא התגייר עד אותו היום שהגיע שעת הפיראון. הוא קיבל הלוואה לשנתיים, הוא התגייר אחרי שנה, נשאר שנה חוב. אני לא עוצר, אומר הראש, את הריבית. הריבית ממשיכה עד הרגע שהוא מגיע לפיראון, והוא משלם ריבית שהיא ריבית מדאורייתא. ולמה? חידוש אדיר, שלא יאמרו. זאת אומרת, בא הראש פה במקום וטוען שרבנן יכולים לעקור דבר מן התורה אפילו בדבר של איסור לצורך תקנה, וזה החידוש הגדול. כי עד היום אנחנו באנו ואמרנו שאנחנו יודעים שרבנן יכולים לעקור דבר מן התורה בשב ועל תייפה. אמונים יכולים לבוא למחית לעשות השם הפרו תורתך בשוב ועל תייפה. יש מקרה מיוחד שכולם מדברים, אליהו בהר הכרמל. אליהו בהר הכרמל בזמן איסור הבמות עושה דבר בקום ועפה, וכמה בקשות יש לו לפני זה, ואש יורדת מן השמיים ומסכימה איתו. הרבה תחנונים צריך לזה, לעקור דבר מן התורה. זה נביא, זה נביא בהוראת שעה, ועל פי נבואה בהוראת שעה. אז התחדש שאפשר לעקור. בא הראש ואומר שלרבנן יש כוח יותר מלנביא. רבנן יכולים לבוא ולעקור דבר מן התורה בקום ועפה. אז נכון שהפלפול החריסטה בא במקום ואומר על הראש, למה אתה קורא לזה דאורייתא? אולי זה רק דרבנן. זה קום ועפה, זה גובה ריבית. הוא לוקח. אין דבר כזה, אבל הוא יהודי. היום היהודי משלם ריבית. יהודי משלם. אם אנחנו היו צריכים להסביר פשט בראש, אתה צודק. הראש בעצמו אומר שרבנן חידשו שפה אפשר לעקור דבר מן התורה. בא פלפול החריסטה במקום ואומר לראש, אדוני הראש, זה לא איסור דורייתא, זה דרבנן. כי הקציצה הייתה בזמן שהוא היה נוכרי, זה בכלל לא נקרא ריבית קצוצה. זה מקסימום איסור דרבנן, והאיסור דרבנן, רבנן יכולים לעקור. בסדר. אבל הראש אוכל שזה דורייתא. הטור במקום מביא גם את דעת הרמה, שהרמה אומר שהכל מדובר רק על הריבית שהייתה בזמן שהוא היה גר, גוי, זאת אומרת, עכשיו עד שהוא התגייר. אבל מזמן שהוא גר ואילך, ודאי שהוא לא ישלם ריבית. כך באמת פוסק הרמה. אבל יש שיטת הראש, הוא בא אצלנו בסוגיה, וכך הוכרע בקוף עין א' להלכה, אומר הראש להלכה שאפשר לקור דבר מן התורה, וראש צריך לזכור אותו. רק בזמן הלוואה, על פניו. ריבית קצוצה זה בזמן הלוואה, זה מה שטוען הפלפול החריסטה לראש. כן, זה לא משנה. זה לא משנה. בבנק זה לא תופס. זה טוב בהגדרה דינית, כתינוק שנולד, אבל התינוק שנולד, החובות שלו הם חובות. הנכסים של התינוק נשארים שלו, אף אחד לא לוקח לו את זה. זה לא הפקר. יש לו הגדרה מבחינת דתית, מבחינת דינית, יש לו הגדרה כתינוק שנולד. הדירה היא שלו, והחובות הם שלו, והכסף בבנק היא שלו. המדינה
הראשונה של ישראל של הבנק.
כן.
איך אפשר לעשות את
מה הבעיה? לא משנה, ישראל מותר לו ללוות מגוי.
לא, לא, אבל אם הוא כפל עליו, אתה את השטר, אחרי שהוא מתגייר, זה אסור.
למה? סיכום ביניים אסור אחרי שהוא התגייר?
לא,
אסור
לעשות שטר.
למה לא? זה לא שטר עם ריבית. לא, זה שטר חוב. אין ריבית, שטר חוב חדש. אז מה? נו, אז מה? לא, אני חייב לך, האמת היא 120. כי הריבית הייתה, אז הריבית הזו הייתה ריבית אמיתית, ריבית קשרה. אז הפכתי, אז עשינו סיכום, באמת אנחנו אומרים שזה לא יועיל לו. זה באמת לא יועיל בשורה התחתונה. אבל זה מה שהוא רצה, יש מה שאתה מאיר, אם אני חשבתי בהתחלה, יש, ובזה אנחנו מסיימים את הנושא הזה, תוספות דיבור מתחיל שטר שיש בו ריבית. אומר תוספות, שטר שיש בו ריבית, קונסים אותו, ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית. זה הרי הכנס, עוד לא הגענו, רגע, אומרת הגמרא, נסביר, תנו רבנן, תנו רבנן, שטר שכתוב בו ריבית, יהודי קצץ ריבית, כרגע כך נסביר, קצץ ריבית מדאורייתא, שטר שכתוב בו ריבית, קונסים אותו את המלווה, ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית, דברי רבי מאיר. גם זה למעשה תלוי במחלוקת ראשונים. מה הכוונה שרבי מאיר קוסים אותו? לא גובה לא את הקרן ולא את הריבית. האם הכוונה היא שהוא לא יכול לבוא ולגבות מנכסים משועבדים? אין לזה תוקף של שטר. שטר תמיד המהות שלו שאפשר לגבות מנכסים משועבדים. תוקף של שטר אין לו. אבל לגבות מבני חורים אני יכול. או שרבי מאיר בא ואומר אני קונס אותו שהוא גם לא מקבל את הקרן. וגם לא מבני חורים כי אתה מלווה בריבית והתורה אסרה להלוות בריבית. אז מי שמלווה בריבית לא רק שלא יקבל קרן, מפסיד גם את ה... לא רק את הריבית, אפילו את הקרן. והחכמים אומרים גובה את הקרן ולא גובה את הריבית, זאת אומרת על אותו משקל. או שחכמים באים ואומרים שאפשר לגבות אפילו מנכסים משועבדים, או שרבנן באים ואומרים שאת הקרן כקרן הוא מקבל. ומה כמפלגי? מה נקודת המחלוקת? רב מאיר סבר כאן סינן היתר המשום מסירה. בא רב מאיר ואומר קונסים את המלווה, על החלק המותר על הקרן, בגלל החלק של האיסור, בגלל הריבית. לעומת זה, ורבנן סברי, לא קונסים לנטירה משום איסורה. לא, יש קרן, יש ריבית, הריבית היא אסורה, את זה אנחנו קונסים, הוא מפסיד. אבל הקרן זה נעשה כאן, מותר להלוות ליהודי, למה לא עד רבה מצווה? אז את זה אנחנו לא קונסים אותו. אומר תופות שטר שיש בו ריבית, פירש ריבם, דהן גובה ממשבדי, מה שרבי רמר קונסים אותו גם את החלק של הקרן, דהם גובה ממשבדי, אבל מבני חורין גבי, על פי אותו השטר דהדים אינם פסולים, דהנם עדי חמאס, דהם מרוויחים כלום בדבר. מה קשה היה לתופות? תופות בא ואומר, איזה שטר יש לך פה? על איזה שטר אתה מדבר? שטר שחתומים עליו עדים, שמורבים באיסור ריבית דאורייתא. כרגע, כך אנחנו מסבירים, נבדוק את זה עוד. אבל בכל אופן, הם עדי חמאס, התורה אמרה, אל תשת ידך, אם רשע להיות עד חמאס, הוא לא יכול להיות עד, זה לא שטר. אז מה נידון בכלל? איך לפי חכמים אפשר לגבות למשועבדים? אין שטר. והתשובה, אומר תופות, זה לא עדי חמאס, למה? כי גזלן שהוא אינטרסנט, שהוא נהנה בעצמו, זה הגדרה של עד חמאס. אבל אם לעדים אין בזה שום רווח, מה הם קשורים להם? הם לא מרוויחים מאומה. אז הם לא עדי חמאס. אם הם לא עדי חמאס, אז זה ליבה, זה עדות קשרה, זה שטר קשר, שטר קשר אני יכול להבין. שיש להם איסור, אבל לא קונסים אותם. הדף העיני, זה משנה. משנה שהזכרנו קודם שיהיה באלפן, שהם עוברים באיסור לב, אבל הם לא נהנים מזה. הוא לא מקבל מזה שכר. אז אין עליו דין של פסול חמאס, ככה מבין תופות. ממשיך תופות, שש שורות אחרי זה, לערך. מי הוא נראה? דרב מאיר כניס לגמרי ולא גבי בי כלל כמו בשטרי חוב המוקדמים, כפי שמיד יוזכר בגמרא. בא תופות וחולק על הריבם וסובר, שגם מבני חורין הוא לא גובל לפי רב מאיר. נכון שתופות עצמו בשורה השנייה מהרחבות, אומר תופות, מי הוא רבנה נראה? מי הוא רבנן נראה דוודאי לא כנסו כלל, ומשמע לכאורה דגבי לרבנן בשטר קרן אפילו ממשבדי, ורב מאיר נמי לא פליג אלא משום דקניס, ותימה, ואת שואל תוספות, ואני מתייחס לשאלה שהייתה פה. דעמי אין העדים פסולים, כיוון שוברים על לא תסימון אף על פי שאין מרוויחים. יש להם להיפסל, מי דדעה ועבריין אוכל נבילות להכעיס. דקיימלן וכו'. מסביר את זה פה הנימוקי יוסף את שאלת התוספות. אומר הנימוקי יוסף, זה לב שלוקים עליו, זה נקרא לב שיש בו מייסה. וכיוון שלוקים על הלב של ריבית, אז כן זה פוסל לעדות. מתי אני אומר שאם הוא לא נהנה, זה לא פוסל כשאין מלכות? אומר אני מוקסף, אבל אם יש מלכות, אז באמת זה פוסל. אם כך שואל תוספות, אין פה שטר. אין פה שטר, מה שאתה ריבם רוצה להגיד, שכל המחלוקת זה רק לגבי לגבות ממשועבדים, אבל בני חורים גובים. ויש פה שטר, ולפי חכמים אפילו ממשעבדי, אין פה שטר. הם עדים פסולים. תירוץ ראשון מכוח זה אומר תוספות לערך 5-6 שורות מלמטה. לא, ראינו שריבית אי אפשר להשיב, זה לא כמו בגזלה. אין השווה בריבית. ויש לומר, דאי ריחא בריבית דרבנן, ולא מיסלו באיסור דרבנן, כיוון שאין מרוויחים כלום, אף על פי שבעבירת דאורייתא היו נפסלים. תירוץ ראשון אומר תוספות, לא מדובר פה בכלל בריבית דרבנן. כי בריבית דאורייתא אפשר שגם חכמים מודים לרב מאיר זה שטר פסול, ודאי שגם לפי חכמים לא יגבו ממשועבדים. תירוץ ראשון. כל הנידון זה בריבית דרבנן, ואפילו בריבית דרבנן, אני בדרבנן לא גובים, אבל זה לא פוסל את העדים. הנה מי אפילו בריבית דורייתא יש להכשיר, זה שמה לא תסימון לאיניש במיל ומשמע להוא ולא בעדים. כל העולם לומד שזה הכוונה שהמל זה עובר בלב. סתם אדם מטיבו לא היה מבין שזה עולה על העדים, אז הם לא מתכוונים להרשיע. אז ממילא זה לא נקרא לנו בהגדרה, אפילו שזה לב שלוקים עליו, זה לא מוגדר לנו ככוונה לדבר. ולכן אנחנו באים ואומרים שבאמת, השטר הוא לא ישטר פסול, הם לא נפסלים. אומרת על זה הגמרת נענתם. מה? העדים, מה הם מרוויחים? הכבוד של אחד שכתוב על שטר של ריבית. כבוך מפוקפת. כן. נענתם, זה לא הגדרה אבל שנהנה. נהנה זה צריך בכיס. נענתם. יש לנו משנה בגיטים. הזכרנו את זה גם לאל. שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים קשרים. עליה אנחנו מדברים. יש לנו שטר חוב. שטר חוב פירושו של דבר. אדם כתב שטר. רובן לווה כסף משימון. כתוב בשטר שהלוואה הייתה בניסן. האמת היא שהלוואה התבצעה בתשרי. חצי שנה לאחר מכן. זה נקרא שטר חוב מוקדם. למה הוא פסול? כי אתה יבוא לטרוף את הלקוחות שלא קדים. מה שקורה שעכשיו יבואו ללקוח, אמרו לו זה שטר חוב שלך, אתה מכיר זה כתב ידו, כן? השטר הזה כתוב שהוא חייב כסף למישהו אחר, מתי קנית את הקרקע? בין ניסן לתשרי, הוא ייקח ממנו את הקרקע, והאמת שהחוב התחיל רק בתשרי, אז לא היה שיבוד על הקרקעות, אז שטרי חוב המוקדמים פוסים, והמאוחרים, אבל אם זה הפוך, נתן לו הלוואה בתשרי וכתוב ניסן, מצוין, אז הכל מתחיל יותר מאוחר, מה אכפת לי? קשר. אומרת אגב, המוקדמים המי פסולים. נהיד אלו גבו מזמן ראשון, נגנו בזמן שני. תגיד לי, למה אתה פוסל את השטר הזה? למה אתה פוסל את השטר? רבנן אמרו שלא קונסים היתרה משום איסורה. אז נכון שלבוא ולגבות בניסן אסור, אבל בוא נגבה על סמך השטר הזה מהנכסים המשובדים, מתשרי. נביא עדים, נשאל מתי הרגע המסירה. העדים יעידו לנו על ההלוואה, ואפשר יהיה לבוא ולגבות מהקרקע. אמר רבי שמעון בן לקיש במחלוקת שנייה, ורב מאיר, אתה צודק. זה מחלוקת, ומה שאנחנו אמרנו שאי אפשר לגבות זה ליבא דרב מאיר, שרב מאיר אומר שכנסו תאירה, עשו איסורה, אז אני כונס גם את החלק המותר, אבל לפי חכמים, ורב יוחנן אמר, אפילו תאימה רבנן, אין לפי רבנן לא כנסו את תאירה, עשו איסורה, זרע שם היגבה מזמן ראשון, לא, כאן זה מקרה מיוחד. כאן הרי יש שטר, שטר קשר, עדים קשרים, השטר אפילו מקוים, הכל נפלא, אז ממילא הוא לא ידע לחשבן ולחשוב שזה שטר מוקדם, ויבואו לטרוף שלא כדין, אז כיוון שפה יותר קרוב להכשיל, לכן באו רבנן ופסלו את השטר. אבל ברמה עקרונית תמיד לא כאן סינן, התי רעתו איסורה. כאן זה מקרה מיוחד.